פרק כל הזבחים שקיבלו דמן, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אל הנער הזה התפללתי, ככה צעקה חנה. הרי הרבה שנים היא חיכתה לילדים, ועד שסוף כל סוף היא נשבעה שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לה בן, תיתן אותו כל חייו לקדוש ברוך הוא והוא יישב בבית המקדש. ואז היא זכתה שנולד לה שמואל הנביא. כשהוא היה בן 3, הביאה אותו לבית המקדש. יום אחד היה שאלה בבית המקדש על איזשהו קורבן ששחט אותו זר. אלי הכהן, שהיה רבו של שמואל, הסתפק, ואז מיד שמואל הנביא בתור ילד אמר, מותר, למדנו הרי ששחיטה כשרה בזר. אלי הכהן מסתכל על שמואל ואומר לו, אתה אומר טוב, אבל אתה מורה הולכה בפני רבך. והוא רצה להביא אותו לידי חיוב מיטה. מיד באה חנה ואמרה, אל הנער הזה התפללתי, מה אתה עושה? אל תיקח לי אותו. באמת, בסופו של דבר אנחנו יודעים ששמואל הנביא נשאר בחיים. אבל את ההלכה הזאת קיבלנו, שחיטה כשרה בזר. מה עם העבודה של אחרי שחיטה? קבלה. אז זה אומרת המשנה, כל הזבחים שקיבלו דמן זר, אם היה קבלת הדם על ידי זר, זה יהיה פסול. על ידי ישראל, ישראל שעשה קבלת הדם, זה יהיה פסול. מה מקרה אם כהן יעשה קבלת הדם? אז יש מקרים מסוימים שהוא גם פוסל את הקורבן. אם הכהן יהיה עונן, דהיינו שמת לו אחד מהשבעה קרובים, אביו או אמו, אחיו, אחותו הבתולה, בנו או ביתו או אשתו, אחד מהשבעה קרובים, זה יהיה נחשב עונן. מה זה עונן? יום אחד הוא חייב להתנהג במנהגי אבלות. בכלל מנהגי אבלות שגם אסור לו להקריב קורבן בבית המקדש. מי עוד? תבול יום. אחד שהוא היה תמה וטבל, באותו יום אמור להיות טהור, הוא רק צריך לחכות שיהיה לילה. כשיהיה לילה, הטהרה שלו תהיה מושלמת. אבל גם כשעדיין לא נהיה לילה, יש לו טהרה חלקית. הוא נקרא תבול יום, שהוא טבל כבר, אבל עדיין יום. גם הוא אסור לו להקריב קורבנות בבית המקדש, ואם הוא הקריב זה יהיה פסול. מי עוד? הוא מחוסר כיפורים. יש 4 סוגי טומאות, שגם אחרי שנהיה לילה, הבן אדם עדיין לא נהיה טהור, הוא צריך מחר להביא קורבן, אחרי שהביא את הקורבן הוא יהיה טהור לגמרי. טומאת זב, טומאת זבה, יולדת ומצורע. הם יהיו טהורים רק אחרי שהביאו קורבן, ובין צאת הכוכבים למחרת שהם הביאו את הקורבן, הם נקראים מחוסר כיפורים. כהן שמחוסר כיפורים שמקריב קורבן, קורבן יהיה פסול. גם מחוסר בגדים. כהן שלא לבש את בגדי הכהונה ועבד עבודה, פסל את העבודה. שלא רחץ ידיים ורגליים. אם הוא עבד בבית המקדש והוא לא רחץ את ידיו ואת רגליו לפני כן, העבודה תהיה פסולה. ערל שלא עשו לו ברית מילה. תמה, אחד שהוא לא טהור, הוא עשה עבודה. יושב, אם הוא יושב ועושה עבודה בבית המקדש בישיבה, זה גם כן יהיה פסול. עומד על גבי כלים. הרי בבית המקדש אסור שיהיה חציצה בין הרגל לקרקע העזרה. ואם הוא עומד על גבי כלים, זה חציצה, זה פוסל את הקורבן. גם אם הוא עומד על גבי בהמה, על גבי רגלי חברו, פסל. מה קורה אם הוא קיבל בשמאל, עשה קבלת אדם ביד שמאל, לפי דעת הנקמה פסל, לפי דעת רבי שמעון, רבי שמעון מכשיר. עכשיו הגמרא מביאה את שתי הפסולים הראשונים שלמדנו במשנה, הגמרא תביא בדף הבא את המקור מאיפה לומדים שאם הם עשו את העבודה, העבודה תהיה פסולה. אומרת הגמרא זר מנהלן, מאיפה לומדים שאם הוא עשה עבודה, אז העבודה תהיה פסולה. דתני לוי, פסוק אומר, דבר אל בני אהרון, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל. איזה נזירות מדובר פה, על איזה עזרה, איזה הרחקה. הפסוק הבא כתוב, ולא יתמאו את קורבניהם. מדובר פה על ענייני תומה, אז הגמרא ישר שואלת, מה, רק בני ישראל, רק קורבנות בני ישראל צריך להיזהר מתומה, ומה עם בנות ישראל? מותר להקריב את הקורבנות שלהם בתומה? שואלת הגמרא, בני ישראל למיעוט מאי, היא למה למיעוט נשים? מה זה בא למעט? מה, קורבנות של נשים מותר להקריב בתומה? ודאי שלא, קורבן נשים בתומה קרב, קורבן נשים לא קרב בתומה, זה ודאי יהיה פסול. אלא למיעוט עובדי כוכבים, עובד כוכבים ששולח קורבן, שהקריבו לו את זה בבית המקדש, מותר לו לשלוח קורבן ומויה מותר להקריב את זה, אבל אם בסופו של דבר הקריבו את זה בתומה, אז הקורבן יהיה פסול. מה, אתה רוצה ללמוד מהפסוק הזה שהקורבן יהיה כשר? אי אפשר להגיד דבר כזה. כי הרי יש הלכה כזאת שאומרת שמה קורה עם קורבן של ישראל שיקריבו את זה בתומה? אם יקריבו את זה במזיד, זה פסול. אבל אם יקריבו את זה בשוגג בתומה, אז הציץ שהיה למצח של הכהן גדול, בזכות הבגד הזה משמונה בגדי הכהונה, זה היה מרצה ומחפר שיהיה הקורבן כשר. אבל זה דווקא הפסוק כותב לרצון להם לפני השם, שהציץ מרצה רק להם, רק לעם ישראל, ולא לעובדי כוכבים. אז אם הציץ לא מרצה לעובדי כוכבים, כל שכן שהקורבן שלהם לא יהיה כשר, אם יקריבו אותו בתומה מלכתחילה. אם הציץ לא מרצה, אז ודאי שזה לא יהיה כשר. זה מה שאומרת הגמרא, אלא למיעוט עובדי כוכבים, מה שאתה ציץ לא מרצה, דאמר מר, ובעובדי כוכבים, בין בשוגג, בין במזיד, לא הוצא, בתומה קרב. מה, אתה רוצה להגיד שאי אפשר מלכתחילה להקריב קורבן של עובד כוכבים בתומה? ודאי וודאי שלא. אלא אומרת הגמרא אחי כאמר, וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו. צריך להינזר, לא לתת לבני ישראל להקריב קורבנות, כי כשבני ישראל מקריבים קורבן, מקבלה והלאה, הקורבן יהיה פסול. וזה מקור הראשון שאנחנו לומדים, שישראל שהקריב קורבן, או על כל פנים מישהו שהוא לא כהן שהקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול. עכשיו הגמרא מביאה מקור שני. רבי ישמעאל תנא, לומד לימוד שני. עטיה בקל וחומר מבעל מום. הרי כהן בעל מום שמקריב קורבן הוא גם פוסל. אז לומדים קל וחומר, מה בעל מום פוסל כל שכן זר? מה בעל מום שאוכל עם עבד חילל? מה בעל מום שהרי לאכול קודשים מותר לכהן בעל מום לאכול? ובכל זאת, אם הוא עובד עבודה בבית המקדש, העבודה תהיה מחוללת, הקורבן יהיה פסול. זר שאינו אוכל, זר שאסור לו לאכול קודשים, אינו דין שאם עבד חילל, אז וכי זה לא כל שכן, שאם הוא עובד עבודה בבית המקדש, מדי שהוא יחלל את הקורבן? אומרת הגמרא, מה לבעל מום, שבדבר מסוים הוא יותר חמור מזר, שכן עשה בו קרב כמקריב, כי לא רק הכהן שמקריב את הקורבן, זה יהיה פסול אם הוא עשה את זה, אם יש בו מום, אלא גם הקורבן שמקריבים את הקורבן, גם הוא, אם יש בו מום, זה יהיה פסול. לעומת זאת, בזר, אין את המושג של פסול של זר בקורבן. אומרת הגמרא, תמה יוכיח, כי הרי גם תמה, כהן תמה שמקריב קורבן, זה גם פסול. למרות שקורבן לא שייך שהוא יהיה בחיים תמה. כל זמן שהבעל חי הוא בחיים, הוא לא יכול לקבל טומאה. ולמרות זאת אנחנו רואים שכהן תמה אם הוא יקריב קורבן הוא פוסל אותו. אז אם כן אנחנו רואים שלא החומרה הזאת שעשה בו קרב כמקריב זה מה שגורם שהקורבן יהיה פסול בבעל מום. כי הרי בתמה אין את זה ובכל זאת הקורבן יהיה פסול. אז אם כן גם זר אנחנו נלמד שאם הוא יקריב קורבן הקורבן יהיה פסול. אומרת הגמרא מה לתמה שכן מתמה? תמה יש לו חומרה אחרת אבל כי הרי תמה אם הוא נוגע בדבר טהור, הדבר הזה יהיה תמה. לעומת זאת, זר לא עושה כהן זר על ידי שהוא נוגע בו. אז אם כן את החומרה הזאת יש רק בתמה. אז אכן, אם תמה עובד בית המקדש, הקורבן יהיה פסול. אבל זר עדיין אי אפשר ללמוד שגם יהיה פסול אם הוא עושה עבודה בבית המקדש. אומרת הגמרא, בעל מום יוכיח, כי הרי הוא גם כן לא הופך מישהו אחר להיות בעל מום על ידי זה שהוא נוגע בו. בכל זאת הוא פוסל קורבן. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, החומרה שיש לתמה, זה שהוא מתמה אחרים, הוא לא כראי זה כמו בעל מום, שגם בעל מום הרי לא עושה אחרים בעלי מומים על ידי שהוא נוגע בהם, ולא ראי זה כראי זה, והחומרה שיש לבעל מום, שעשה בו קרב כמקריב, אין את זה בתמה, הצד השווה שבהן, שהם מוזהרים לא להקריב קורבנות בשלב הזה, בפסול הזה, ואם כן עבדו, חיללו, אף אני אבי זר, שגם עליו, יש אזהרה שהוא לא יעבוד בבית המקדש, שהוא מוזהר, אז אני גם מלמד שאם עבד, חילל, שאם הוא יעבוד בכל זאת בבית המקדש, הוא מחלל את העבודה. אומרת הגמרא, מנהלן דה מוזהר, מאיפה אתה לומד שזר, יש עליו אזהרה שלא יקריב קורבנות? מהלימוד הקודם, אם וינזרו, חילול בגופי כתיב, ואם זה מהפסוק הקודם שלמדנו בגמרא, שכתוב וינזרו מקודשי בני ישראל, שם כתוב שאם עם ישראל יקריבו קורבן, ולא יחללו, הם ממש מחללים את הקורבן, אז אנחנו לא צריכים ללמוד צד השווה לומר שאם הם עבדו, הקורבן יהיה פסול, כי זה כבר הפסוק עצמו אומר שהקורבן פסול. אז צריך פסוק שרק אומר שאסור לישראל להקריב קורבנות, והוא לא אומר שאם ישראל יקריב את הקורבן, הקורבן יהיה פסול. איפה יש לנו כזה פסוק? אומרת הגמרא, אלא מבזר לא יקרב אליכם. שם כתוב, הפסוק אומר, וזר לא יקרב אליכם, שהכהנים מוזהרים לא לתת לישראל להקריב קורבנות ביחד איתם. שם לא כתוב, אבל שאם ישראל יקריב, אז יהיה פסול. את הפסול לומדים מהצד השווה בין תמה לבעל מום. שואלת הגמרא, איקה למפרח? מה, אתה לומד גזירה שווה מתמה ובעל מום לזר, שכמו ששניהם פוסלים, ככה גם זר, יפסול. איקה למפרח, יש פרחה לגזירה שווה. מה, לצד השווה שבהן, שכן לא הותרו בבמה? כרי בין תמה, בין בעל מום, אסור להם להקריב קורבנות בבמה. מה זה במה? היה תקופה בהיסטוריה של עם ישראל, שהיה מותר לאדם לצאת החוצה לחצר, לבנות במה, ולהקריב שם קורבן יחיד. בקורבן יחיד היה מותר אפילו לזר שהוא לא כהן להקריב קורבנות, אבל אחד שהוא תמה או בעל מום היה אסור לו להקריב קורבנות אפילו לא בבמה. אז אם כן, יוצא שזר יש בו כולה יותר מאשר כהן תמה או כהן בעל מום, כי הרי זר מותר לו להקריב קורבנות בבמה, לעומת זאת תמה ובעל מום לא יכולים. אז עדיין אי אפשר ללמוד גזירה שווה מהם, שכמו שהם פוסלים גם זר פוסל, כי הרי זר כמו שמותר לו לעבוד בבמה יכול להיות שהוא גם לא פוסל אם הוא יקריב קורבנות בבית המקדש. אומרת הגמרא, טוב, אז אנחנו נלמד גזירה שווה בצורה אחרת. אלא הימה עונן יוכיח. זאת אומרת, במקום להגיד תמה יוכיח, כשלומדים קל וחומר מי בעל מום, אנחנו אומרים עונן יוכיח. אז זה הולך בצורה כזאת. כמו שהתחלנו, מה בעל מום שאוכל עם עבד חילל? מה בעל מום שכהן שהוא יש לו מום, מותר לו לאכול קורבנות, אבל אסור לו להקריב קורבנות, ואם הוא יקריב זה יהיה פסול. כל שכן זר שאסור לו לאכול קורבנות, כל שכן שאם הוא עבד הוא מחלל את הקורבן. ואז אנחנו שאלנו, הרי בעל מום יש לו חומרה מכיוון שעשה בו קרב כמקריב, כי גם הקורבן אם הוא יש בו מום אז זה יהיה פסול. אז אמרנו תמי יוכיח, פה אנחנו אומרים עונן יוכיח, כי הרי עונן גם כן לא שייך בקורבן, רק במקריב. ובכל זאת אנחנו רואים שזה פוסל. מה לעונן שכן אסור במעשר? הרי כשאדם יש לו שדה שברוך השם הוציאה יבול מבורך, כשהוא בא לקצור את השדה הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז הסדר של התרומות ומעשרות מאוד פשוט, היו מפרישים תרומה, היו נותנים את זה לכהן, אחרי זה מפרישים מעשר עשירית מכל התבועה, מעשר ראשון נותנים ללוי, ואחר כך היו באים לתת עוד מעשר, וזה היה תלוי איזה שנה. הרי שנת שמיטה היא שנה שביעית. לאיזה שנה היא שביעית? למחזור של שבע שנים, כי הרי מיד אחרי שמיטה מתחיל שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, שנה שישית, ועוד פעם שנה שביעית שזה שמיטה. השנה הראשונה לשמיטה, שנה שנייה לשמיטה, וגם השנה הרביעית והשנה החמישית, היו מפרישים אחרי מעשר ראשון גם מעשר שני. לעומת זאת, בשנים השנה השלישית והשנה השישית, היו מפרישים מעשר עני. מה זה מעשר עני? זה פשוט מעשר שנותנים אותו לעניים. כשיהיה להם מה לאכול, אין להם הרי כסף, לפחות שיהיה להם את המעשר הזה. אבל מה זה מעשר שני? מעשר שני היו מעלים לירושלים, ומותר לאכול את זה שם. מי? רק כהנים? מה פתאום? גם ישראל היה מותר לו לאכול מעשר שני. מי אסור לו לאכול מעשר שני? עונן. כי מעשר שני צריך לאכול בשמחה. ברגע שבן אדם עונן, שבאותו יום מת לו אחד מהשבעה קרובים, הוא לא בדיוק במצב רוח להיות בשמחה. אז אם כן, הוא לא יכול גם לאכול מעשר שני. אז אם כן, מה אתה רוצה ללמוד? כמו שעונן פסול להקריב קורבן, ככה גם זר יהיה פסול להקריב קורבן. הרי זר מותר לו לאכול מעשר שני, אבל עונן אסור לו לאכול מעשר שני. אז איך אתה רוצה להגיד שזר הוא באותה חומרה של עונן? הרי לעונן יש חומרה שלזר אין אותה. מה עונן שכן אסור במעשר? אמרת הגמרא, בעל מום יוכיח. גם בעל מום מותר לו לאכול מעשר, ובכל זאת אם הוא מקריב קורבן, הוא פוסל את הקורבן. אמרת הגמרא, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. החומרה שיש בעונן, שהוא אסור במעשר שני, אין את זה בבעל מום. החומרה שיש בבעל מום, שעשה בו קרב כמקריב, אין את זה בעונן. הצד השווה שבהן, שמוזהרים, ששתיהם מוזהרים שאסור להם להקריב קורבנות בבית המקדש, ואם הם יקריבו, זה יהיה פסול. אף אני יביא את הזר, שגם הוא מוזהר לא להקריב קורבנות בבית המקדש, אם הוא יזיר, הקורבן יהיה, אם הוא הקריב, הקורבן יהיה פסול. שואלת הגמרא, חנמי לפרוך מנה צד השווה שבהן שכן לא הותרו בבמה. כאן הרי גם אפשר לפרוך שמה לאונן ולבעל מום שהם פסולים בבמה, שאפשר להקריב קורבנות לא אונן ולא בעל מום בבמה. לעומת זאת זר כן יכול להקריב קורבנות, אז אולי בגלל זה זר שיקריב קורבנות אפילו בבית המקדש, הקורבנות לא יהיו פסולים. מתקיף לרב סמא ברי דרבה, אומן למה לן דאונן אסור בבמה, דילמה שערי בבמה. אתה בא מתוך נקודת הנחה שגם אונן וגם בעל מום פסולים בבמה. למה? הם קשרים בבמה. באמת, בעל מום פסול, אבל אונן קשר בבמה. אז אתה לא יכול להגיד מה לשתיהם שפסולים בבמה, מכיוון שאונן גם, הוא גם קשר, אז נשאר הצד השווה שבהם שהם פסולים, הקורבנות שלהם פסולים, מכיוון שהם מוזהרים לא להקריב קורבנות, גם זר יש עליו הזהרה שלא יקריב קורבנות, ואם הוא יקריב, הקורבן יהיה פסול. עכשיו הגמרא מביאה לימוד שלישי, שזר שיקריב קורבנות, הקורבנות יהיו פסולים. זה לימוד של רב משרשיה. למה הוא צריך להביא לימוד שלישי? הראשונים מסבירים שהוא לא קיבל מה שכתוב כאן, שאונן מותר בבמה, אלא הוא סובר שאונן באמת אסור בבמה. ולכן אפשר לדחות גם את מה שלמדנו אונן ובעל מום, כי מה לשתיהם שהם פסולים בבמה, תומה בזר שקשר בבמה. לכן הוא צריך להביא לימוד אחר. המשרשיה אמר, אתיה קל וחומר מיושב. כהן שיושב ומקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול. אז מה יושב שאוכל אם עבד חילל? זר שאינו אוכל, אינו דין שאם עבד חילל? הרי כהן, אם הוא יושב ואוכל את הקורבנות, זה כשר. ובכל זאת, אם בישיבה הוא יקריב קורבנות, זה יהיה פסול. אז זר שהוא לא יכול אפילו לאכול קורבנות, כל שכן שאם הוא מקריב קורבנות, הקורבן יהיה פסול. שואלת הגמרא, מה ליושב שכן פסול לעדות? היושב יש בו חומרה אחרת. הרי כתוב ועמדו שני האנשים, שהעדים חייבים לעמוד כשהם באים להעיד עדות בבית דין. אבל, אז אם כן, יש במושג שאדם יושב, יש בזה חומרה שהוא פסול לעדות. כלומר, בזר שהוא קשר לעדות. אומרת הגמרא, יושב תלמיד חכם. הרי יש מצוות עשה שהעדים צריכים לעמוד, אבל גם יש מצוות עשה שצריך לכבד תלמידי חכמים. המצוות עשה של לכבד תלמידי חכמים, קודמת למצוות עשה שהעדים צריכים לעמוד. ולכן, גם אם יש מצווה שהעדים צריכים לעמוד, אם העדים הם תלמידי חכמים, הם יכולים לשבת. אז אם כן נלמד מיושב תלמיד חכם, שמותר לו לשבת בבית הדין כשהוא מעיד, אז, ובכל זאת, כשהוא בא לבית המקדש והוא מקריב קורבן והוא בישיבה, הקורבן יהיה פסול. אז מה תלמיד חכם שלאכול קורבנות בישיבה מותר לו? ולהקריב קורבנות בישיבה, קורבנות יהיו פסולים, כל שכן ישראל, זר, שאפילו להקריב, לאכול קורבנות אסור לו, כל שכן שאם הוא יקריב קורבנות בישיבה, כל שכן שאם הוא יקריב קורבנות, הקורבנות יהיו פסולים. אומרת הגמרא, מה לשם יושב שכן פסול לעדות? אמנם שתלמיד חכם מותר לו לשבת, אבל סתם ככה באופן כללי, אסור לשבת במתן העדות. יושב בדרך כלל פסול לעדות. אז אם ככה נאמר, אתה יודע למה אם אדם מקריב קורבן כשהוא יושב, הקורבן יהיה פסול, מכיוון שיושב פסול גם לעדות. אבל זר הרי קשר לעדות. אומרת הגמרא, שם יושב לא פריך. המושג הזה, מושג של ישיבה פסולה לעדות, זה לא פריחה, מכיוון שאני דווקא אלמד בצורה קונקרטית, בצורה נקודתית, מהיושב התלמיד חכם, שהוא מותר לו לשבת בזמן העדות, ולאכול קורבנות גם יהיה מותר לו בישיבה אם הוא כהן, ולהקריב קורבנות, אם הוא יקריב בישיבה זה יהיה פסול. אז מה תלמיד חכם שכשהוא יושב ואוכל קורבנות זה קשר, אז אם הוא יושב ומקריב קורבנות זה יהיה פסול, אז זר שאסור לו לאכול קורבנות כל שכן, שאם הוא יקריב קורבנות זה יהיה פסול. ואם תמצא לו מה פריך, ואם תגיד שכן פורחים שם יושב, שמציאות שאם הוא לא תלמיד חכם, באופן כללי יושב פסול לעדות, אז בכל זאת יהיה לי בשבילך אפשרות ללמוד צד השווה. נלמד, אתיה, מיושב ומחד המענך. נלמד מהפסול של יושב שהקריב קורבן, ואחד מהפסולים האחרים, או של תמה, או של בעל מום, או של אונן, נלמד מאחד משלושתם. אז לומדים גזרה שווה מהם, שכמו שהם פוסלים את העבודה, ככה גם זר פוסל את העבודה. שואלת הגמרא, ויושב תקשר בבמה מנהלן. מאיפה לומדים שאחד שעושה את העבודה בישיבה, אז רק בבית המקדש זה פסול, אבל בבמה זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, אמר קרא לעמוד לפני השם לשורתו, לומדים מפה לפני השם, בבית המקדש צריך לעמוד כשעושים את העבודה. לפני השם ולא לפני במה, אבל כשעושים את העבודה בבמה, אפשר גם לשבת, וזה לא יפסול. אז אם כן, רואים שבבמה לא פסל ישיבה, אז לכן רב משרשיה יכול ללמוד מיושב, הוא יכול ללמוד קל וחומר לזר. למרות שמעונן ובעל מום הוא לא רצה ללמוד גזירה שווה, מכיוון שעונן פסול בבמה לפי דעתו, וגם בעל מום, ולכן אי אפשר ללמוד מהם זר, כי זר הרי מותר בבמה, לכן הוא עדיף ללמוד את זה מיושב. הפסול השני שיש כשעובדים בבית המקדש, זה כהן שעשה עבודה בתור עונן, שנפטרו אחד מהשבעה הקרובים, באותו יום אסור לו להקריב קורבנות בבית המקדש. אם הוא יקריב, הקורבן יהיה פסול. מה המקור של זה? גם כאן הגמרא מביאה שלושה מקורות. מקור ראשון, אומרת הגמרא, מנהלן דכתיב ומן המקדש לא יצא ולא יחלל. מדברים כאן על כהן גדול שמתו לו אביו או אמו, אז שלא יצא מבית המקדש. ובכל זאת אומרת התורה, הוא לא יחלל. אם הוא יקריב קורבנות בתור כהן גדול עונן, זה לא מחלל. לומדים מכאן, דווקא כהן גדול, אם הוא מקריב קורבנות בענינות, זה לא מחלל. אבל כהן אדיוט, אם הוא יקריב עונן, זה כן יחלל. זה מה שאומרת הגמרא. האחר שלא יצא, חילל. דווקא כהן גדול לא צריך לצאת מבית המקדש כשהוא עונן, הוא יכול להקריב והוא לא מחלל. אבל כהן אדיוט, אם הוא לא יצא מבית המקדש, ודאי שהוא כן יחלל. לימוד שני, רבי אלעזר אמר מאחה, פסוק אומר, מדובר כאן על היום הראשון, היום הגדול מכל הימים, שבו נחנך המשכן, יום חנוכת המשכן, יום ראש חודש ניסן. אותו היום הגדול הקריבו קורבנות מיוחדים, אבל לא לשכוח, זה ראש חודש, הקריבו גם את השעיר של ראש חודש, שעיר חטאת. רגע שהקריבו את כל הקורבנות, ירדה אש מהשמיים, ויער העם וירונו, ויפלו על פניהם. ואז הלכו נדב ואביהו, הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם, ויצא אש מאת השם, והיא שרפה את נדב ואת אביהו. מה קרה עם אהרון, אלעזר ואיתמר? הם נקראו עוננים, הם עונן, כי אהרון נפטרו שתי בניו, ואלעזר ואיתמר נפטרו שתי אחיהם. אפשר להקריב קורבנות? משה רבנו אמר לאהרון, יש לי ציווי מיוחד שאתם צריכים להמשיך להקריב קורבנות ואל תפריעו לשמחה. איך אומרים? אתם תמשיכו הלאה את כל העבודות. באותו יום היה את הקורבן חטאת, השעיר של ראש חודש, פשוט שרפו אותו. הגיע משה רבינו והוא חיפש איפה השעיר הזה, ואז אמרו לה ששרפו אותו. אמר, למה שרפתם אותו? אז הוא כאילו ניסה להסביר, אולי בגלל ששחטתם אותו בתור עוננים. אמר אהרון הכהן, לא, מה פתאום, אין היום הקריבו, נראה לך שהם הקריבו? לא הם הקריבו את זה, אני הקרבתי. רגע, ואם הם הקריבו? הם עוננים. אז אתה כהן גדול, אהרון הכהן, יכול להקריב עונן, אבל הם, שהם כהנים אדיוטים, שהם לא כהנים גדולים, הם לא יכולים להקריב בתור עונן. לכן זה נפסל. אז יש לך מקום מעולה ללמוד שכהן אדיוט פסול להקריב עונן. ואם הוא יקריב, אז הקורבן יהיה פסול. זה מה שאומרת הגמרא. מאחה, הן הקריבו. מה, נראה לך שהם הקריבו, אומר אהרון הכהן למשה. אני הקרבתי, ואני בתור כהן גדול מותר לי להקריב. אומר אהרון הכהן, מותר לו להקריב גם בתור עונן. מכלל דהי, אינו הקריב. אם באמת אלעזר ואיתמר היו מקריבים את הקורבן, שפיר הסתרוף, אז היה מובן למה שרפו את הקורבנות. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר, מה איתמר לא אמר ומן המקדש לא יצא? מה רב הלימוד הראשון? אומרת הגמרא, אמר לך, מי כתיב האחר שלא יצא חילל? כתוב שכהן גדול יכול לעבוד. מי אמר שכהן אדיוט לא יכול? לא כתוב שלא יכול. לכן אני לומד במקור אחר. ואידך, מה איתמר לא אמר מהן הקריבו? למה באמת המקור הראשון שלמדנו, למה הם לא למדו מדברי רבי אלעזר, שמהתשובה של אהרון הכהן, הן הקריבו, אפשר ללמוד שכהן אדיוט פסול, אם פסול להקריב עונן, ואם הוא יקריב, הקורבן יהיה פסול. אומרת הגמרא, כסבר מפני טומאה נשרפה. הוא סובר שהקורבן חטאת שדיברו עליו, למה הוא נשרף וכל זה, הוא בכלל לא נשרף בגלל הנינות, אלא הוא נשרף בגלל טומאה. יש שתי דעות כמה זמן אדם נחשב עונן. דעה ראשונה סוברת, יום אחד, מהתורה כמובן, יום אחד, בלילה הוא כבר לא נקרא עונן. לפי זה מה יוצא? שאלעזר ואיתמר היו יכולים לחכות, הם אמנם לא יכולים לאכול את הקורבן חטאת במשך היום, היו יכולים לאכול את הקורבן חטאת בערב. דעה שנייה סוברת, שהנינות נחשבת ליום וללילה. עכשיו, לפי הדעה שלומדת ראיה מהפסוק של אין הקריבו, לומד ראיה מפה שעונן פסול להקריב קורבנות, ואם הוא יקריב הקורבן יהיה פסול, הוא סובר שהנינות נמשכת גם בלילה של אחר כך. לכן, אתה יודע למה שרפו את הקורבן? בגלל הנינות שרפו את הקורבן, בגלל שהם היו עוננים וממילא לא יכלו לאכול את הקורבן, כי גם בלילה הם לא יכולים לאכול אותו, כי הרי גם בלילה יש הנינות. אז לכן, הקורבן נשרף מפני הנינות. למרות את הדעה הזאת סוברת, מפני טומאה נשרפה. הסיבה למה ששרפו את החטאת היה מכיוון שהנינות זה רק ביום, בלילה כבר אין דין הנינות. אז אם כן, התשובה של אהרון הייתה, אתה יודע למה שרפנו את הקורבן? הסיבה ששרפנו את זה, זה לא, לפי זה לא קוראים, הן הקריבו מלשון, הם הקריבו, אלעזר ואיתמר הקריבו, אלא הן הקריבו, זה הולך ככה. הן הקריבו, הן היום הקריבו. זאת אומרת, יוצא שביום הם הקריבו את הקורבן, ואז הם עדיין היו עוננים, והם היו צריכים לחכות עד הלילה בשביל לאכול את הבשר, ובינתיים, במשך היום, נטמע הבשר. כיוון שזה נטמע, אז זה נהיה בשר תמה, ובשר של קורבן תמה צריך לשרוף אותו. ואם כן, אין כאן ראיה שעונן לא יכול להקריב קורבנות, בגלל שהוא לא אמר לו, הם הקריבו, אני הקרבתי. אלא רק הסביר לו, הם הקריבו היום. הקרבנו את הקורבן הזה היום, ואנחנו לא יכולים עכשיו, בגלל שזה היום וזה הנינות, אז לא היה אפשרות לאכול את זה, אז לכן חיכינו, בינתיים שחיכינו זה נטמע, וזה הסיבה ששרפנו את הקורבן. אז אין פה שום ראיה אם כהן עונן פוסל את העבודה או לא פוסל את העבודה, כי לא זה פה היה נידון. עכשיו הגמרא מביאה מקור שלישי לזה שעונן פוסל את העבודה. דבי רבי ישמעאל תנא, אתיה בקל וחומר מבעל מום. הם לומדים את הפסול של עונן בקל וחומר מכהן בעל מום. ומה בעל מום שאוכל אם עבד חילל? מה בעל מום שמותר לו לאכול מבשר של קורבנות? כהן בעל מום מותר לו לאכול מבשר של קורבנות. בכל זאת, לעבוד בבית המקדש אסור לו. ואם הוא עבד, העבודה מחוללת ופסולה. עונן שאין אוכל, אינו דין שאם עבד חילל. עונן שבאותו יום הוא לא יכול לעבוד, ואם הוא עובד הוא מחלל את העבודה, אז ודאי שאם עבד חילל. זאת אומרת, עונן לא יכול לאכול קורבנות, אז כל שכן שאסור לו גם להקריב קורבן, ואם הוא יקריב הקורבן יהיה פסול. שואלת הגמרא, מה לבעל מום שכן עשה בו קרבים כמקריבים? בעל מום, הרי יש בו חומרה אחרת, כי הרי גם הקורבן אם הוא בעל מום, אז הקורבן יהיה פסול. ולא רק אם הכהן הוא בעל מום, אז הוא פסול מלהקריב קורבנות. אז לכן הפסול של בעל מום הרבה יותר חמור מהפסול של עונן. אומרת הגמרא, זר יוכיח, הפסול של זר הוא יוכיח. דרך אגב, המפרשים מסבירים שהתנא דבר רבי ישמעאל הזה לא סובר כמו התנא דבר רבי ישמעאל הקודם, כי הרי התנא דבר רבי ישמעאל הקודם למד זר מעונן. ופה פתאום אנחנו לומדים עונן מזר, אז זה לא מסתדר, אז זה פשוט שתי תנאים אחרים שיהיו בבית מדרשו של רבי ישמעאל. בכל אופן, המבין יבין, ומי שלא הבין זה לא כל כך משמעותי. על כל פנים לומדים מכאן שכמו שזר פוסל את הקורבן אם הוא יקריב, ככה גם העונן יהיה פסול אם הקורבן יהיה פסול אם יקריב אותו עונן. שואלת הגמרא, מה לזר שכן אין לו תקנה? זר, אם הוא נולד ישראל ולא כהן, הוא לא יכול אף פעם להפוך להיות כהן. לעומת זאת, בעל מום, אם זה מום עובר, יש לו תקנה. המום מתרפא ואז הוא יהיה בחזרה כהן כשר. גם אותו דבר עונן. העונן יש לו תקנה, שהרי ברגע שיעבור היום, הוא יהיה כהן כשר ויוכל להקריב קורבנות. אז זה מה שאומרת הגמרא, בעל מום יוכיח, כי הרי גם בעל מום יש בו את המעלה הזאת, שאם הוא, אמנם הוא כרגע כשהוא בעל מום, הוא פסול, אבל ברגע שהמום יעבור, הוא יהיה כשר. אז אם כן, נלמד מבעל מום וזר ביחד. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. החומרה שיש לבעל מום שקרב כמקריב, אין את זה בזר, והחומרה שיש בזר שאין לו תקנה, אין את זה בבעל מום. אז הצד השווה שבהם, שהם מוזהרים, שאסור להם להקריב קורבן בין זר ובין בעל מום, ואם עבדו, חיללו, אף אני אבי עונן שמוזהר לא להקריב בבית המקדש קורבנות, ואם הקריב, מבד, חילל. שואלת הגמרא, היכן מוזהר, איפה יש בפסוק, אזהרה שאסור לעונן להקריב קורבנות? אומרת הגמרא, אילם המיהו מן המקדש לא יצא חילול בגופי כתיב. אם נמד את זה מהפסוק הראשון שלמדנו, מן המקדש לא יצא, שם לא רק כתוב שהוא מוזהר לו לעבוד עבודה בבית המקדש, אלא כתוב שאם הוא עבד עבודה, אז העבודה תהיה פסולה. אז אם כן, אלא מאיפה נלמד? מהן הקריבו. מהלימוד השני, הן הקריבו. שם למדנו שאהרון הכהן אומר שאלעזר ואיתמר בניו, הרי הן הקריבו. זאת אומרת, הוא אומר לו, מה אתה חושב? שהן הקריבו? מה פתאום? אני הקרבתי את הקורבן הזה. ואם כן, מה אתה רואה מפה? שאם הם באמת היו מקריבים אלעזר ואיתמר, זה היה פסול. כי משה רבינו שאל את אהרון, מה קרה ששרפתם את הקורבן חטאת? מה, הקריבו את זה בענינות? אז אהרון אומר לו, לא, מה, לא הם הקריבו, אלא אני הקרבתי. אם הם היו מקריבים, אז אתה צודק למה, למה שרפנו את זה בגלל ענינות. לא, אבל אני הקרבתי. הסיבה ששרפנו את זה היה בגלל סיבה אחרת. לא בגלל שהקריבו את זה כהנים שהם היו עוננים, אלא בגלל סיבה אחרת, בגלל שהכהנים לא יכלו לאכול את זה מפני שהם היו עוננים. הרי גם אם אני הקרבתי את הקורבן, וזה היה בסדר שהקרבתי, לא יכלו אחר כך לאכול מהקורבן הזה. למה? כי הרי כל הכהנים הם עוננים, וגם אם לכהן גדול מותר להקריב עונן, אסור לו לאכול קורבנות כשהוא עונן. אז לכן לא יכלנו לאכול את הקורבן היום. אז מה תגיד, נאכל את הקורבן בלילה? אבל בלילה אנחנו גם כן לא יכולים להקריב, מכיוון, אנחנו גם, בלילה גם כן לא נוכל לאכול את זה, מכיוון שהדעה הזאת צוברת שענינות זה גם בלילה של אחר כך. אז גם אז לא יכלו לאכול את הקורבן. אז מכיוון שהם ידעו מראש שלא יהיה להם אפשרות לאכול את הקורבן חטאת, לכן הם שרפו את זה. אבל על כל פנים רואים מכאן שאהרון הכהן אומר שלא אלעזר ואיתמר הקריבו את הקורבן, אלא אני הקרבתי. אבל מפה מובן שאם הם היו מקריבים את הקורבן, אז באמת מובן למה הקורבן הזה היה פסול והיו צריכים לשרוף אותו. סימן שעונן שמקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול. שואלת הגמרא, איכא למפרח. על כל פנים, גם אם אתה לומד עונן מהלימוד של זר ובעל מום, יש פה פרחה בצד השווה ביניהם. מה הפרחה? מה לצד השווה שבהן שכן לא הותרה מכללו? הרי בין בעל מום ובין זר אין אף פעם מציאות כזאת שהם יכולים להקריב קורבן. לעומת זאת, כן, בין זר, בין בעל מום, אף פעם אין להם מציאות כזאת שהם יכולים להקריב קורבן. לעומת זאת, עונן, אם הוא כהן גדול, הוא כן יכול להקריב בתור עונן. אז זה הותר מכללו. יש פעם אחת שהכלל הזה נהיה מותר, יש מקרה שיוצא מן הכלל. כהן גדול, מותר לו הרי כן להקריב עונן. אומרת הגמרא, תמי הוכיח, גם תמי הותר מכללו, כי הרי בציבור, ברגע שהציבור תמיים ויש פה קורבן שהיום חייבים להקריב אותו, אז התומה הותרה בציבור, או תחויה בציבור, אבל בכל מקרה מותר להקריב את הקורבן אפילו אם הכהנים תמיים. אז גם תמי הותר מכללו, אז נלמד גם מתמי, שעבודה של עונן תהיה פסולה. אומרת הגמרא, הנח יוכוח, מה לתמי שכן מתמי? אמנם שתמי יש בו את הקולה הזאת שהותרה מכללה, שיש מקרים מסוימים שתמי מותר לו להקריב קורבנות, אבל יש לו חומרה שהוא מתמי אחרים. אומרת הגמרא, אנחנו יוכיחו שאין להם את העניין הזה שמשפיעים על אחרים לפסול אותם. לא בעל מום יכול לפסול אחרים בגלל שהוא בעל מום, ולא זר יכול לפסול אחרים בגלל שהוא זר. ובכל זאת אתה רואה שהעבודה שלהם בבית המקדש, הקורבן תהיה פסולה, הקורבן יהיה פסול. אז אם כן, אי אפשר ללמוד מהצד השווה. אם אי אפשר ללמוד את הצד השווה של בעל מום וזר, אז תמי יוכיח, ומה שאתה לא יכול ללמוד מתמי, אז בעל מום וזר יוכיח, אז תלמד משלושתם ביחד. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. החומרה שיש בתמי החומרה שיש בתמי, שהוא יכול לתמי אחרים, אין את זה בבעל מום וזר. והחומרה שיש בבעל מום וזר, שלא הותרו מכללם, אין את זה בתמי, כי גם תמי, תומה הותרה בציבור. אז מכל הדברים ביחד אתה לומד, לא ראי זה קריב, הצד השווה שבהם, שמוזהרים לא להקריב בתומעה, ואם יקריבו הקורבן יהיה פסול, אף אני אביא עונן שמוזהר לא להקריב בענינותו, ואם יקריב הקורבן יהיה פסול. שואלת הגמרא, מה לצד השווה שבהן, שכן לא הותרו מכללן אצל כהן גדול? הרי כל שלושתם לא הותרו מכללם אצל כהן גדול בקורבן יחיד. כל שלושתם הרי בן בעל מום, בן זר ובן טמא, לא יכולים להקריב קורבן יחיד. אפילו כהן גדול לא יכול להקריב קורבן יחיד, רק בציבור. אבל כן, גם טמא, כשהוא הותר מכללו, זה רק טומאה הותרה בציבור, אבל לא ביחיד. לעומת זאת, עונן הותר מכללו בכהן גדול, אפילו בקורבן יחיד. כהן גדול יכול להקריב אפילו קורבן יחיד אם הוא עונן. אז אם כן, הפסול של עונן הוא יותר קל מהפסולים האחרים. כי הרי כהן גדול יכול להקריב עונן אפילו קורבן יחיד. לעומת זאת, בעל מום, טמא וזר לא יכולים להקריב קורבן יחיד בשום פנים ואופן. אומרת הגמרא, שם תומה מי האישתראי? אמנם שבקורבן יחיד אנחנו לא אומרים שהפסול הזה הותר מכללו של עונן, של טמא. אמנם שבקורבן יחיד הפסול של טמא לא הותר מכללו, מכיוון שרק בציבור תומה הותרה, אבל שם תומה הותרה, כי במקרה של ציבור אפשר כן להקריב קורבנות בתומה. הסבר נוסף, מאיפה לומדים שעונן שעבד עבודתו פסולה והקורבן יהיה פסול? רב משרשי אמר, אתיה בקל וחומר מיושב. לומדים את זה בקל וחומר מכהן שעובד תוך כדי שהוא יושב. מה יושב שאוכל? אם עבד, חילל. מה כהן ש... לאכול בישיבה הוא יכול לאכול את הקורבנות. אבל לעשות עבודה, אם הוא עובד תוך כדי שהוא יושב, העבודה שלו תהיה פסולה. אז אם כן, עונן שאינו אוכל, אינו דין שאם עבד, חילל. אז עונן שהוא יותר חמור, שהוא אפילו לא יכול לאכול קורבנות בתור עונן. אז כל שכן, שהוא לא יכול גם להקריב קורבנות, ואם הוא יקריב, הקורבן יהיה פסול. אתה אומר, מה לי יושב שכן פסול לעדות? יושב יש לו חומרה יותר גדולה מעונן, כי הרי הוא גם פסול לעדות, ולעומת זאת עונן כשר לעדות. אומרת הגמרא, ביושב, מיושב תלמיד חכם, שהוא כשר לעדות, כי הרי תלמיד חכם יכול גם לשבת תוך כדי שהוא מעיד עדות בבית הדין. אז ממנו אנחנו נלמד, ומה יושב שמותר לו לאכול קורבנות, בכל זאת אם הוא יקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול, כל שכן עונן שאסור לו לאכול קורבנות, אז ודאי שאם הוא יקריב קורבנות, הקורבן יהיה פסול. מה לשם יושב שכן פסול לעדות, שואלת הגמרא? הרי המושג של לשבת, מי שיושב הוא פסול לעדות. זה שהתארנו את זה אצל תמיד חכם זה משהו צדדי, אבל יושב הרי פסול לעדות. אז אם ככה נאמר, אתה יודע למה יושב, אתה יודע למה יושב שעשה עבודה, עבודה שלו תהיה פסולה? כי הוא הרי גם פסול לעדות. לעומת זאת עונן הרי תמיד קשר לעדות. אז אם כן נאמר שהעבודה שלו תהיה קשרה, כי הוא יותר קל מיושב, אומרת הגמרא, שם יושב לא פריך. אנחנו לא אומרים שמכיוון שבדרך כלל יושב כאשר, בדרך כלל יושב פסול לעדות, בגלל זה אנחנו פשוט נאמר שהוא יותר חמור. למה? כי אנחנו נלמד ישירות מתלמיד חכם שהוא מותר לו לשבת בזמן שהוא בא ומעיד עדות. אז אם כן, כמו שתלמיד חכם יכול לשבת בזמן שהוא בא ומעיד עדות, אז ככה גם נאמר שכשהוא בא תלמיד חכם שיושב ואוכל קורבנות זה כשר. אז אם ככה תלמיד חכם שיבוא ובכל זאת למרות שהוא יכול לשבת ולאכול קורבנות, אבל להקריב קורבנות הוא לא יכול בישיבה, והקורבן יהיה פסול. אז כל שכן עונן שאסור לו אפילו לאכול קורבנות, אז ודאי שאם הוא יקריב קורבנות זה יהיה פסול. אז אומרת הגמרא, אז שם יושב לא פריך, באמת לא לומדים מהמושג שם יושב, אלא לומדים את זה ישירות מתלמיד חכם, ואז באמת, מכיוון שתלמיד חכם תוך כדי שהוא יושב, אז הוא קשר לעדות, אז אם ככה אנחנו רואים שהוא יותר קל, ואם בכל זאת הוא פסל את העבודה, אז כל שכן עונן יפסול את העבודה. ואם תמצא לומר פריך, ואם תרצה לומר שכן פורחים משם יושב, אז אם כן, מכיוון שיושב יש לו את המציאות הזאת, שהוא פסול לעדות, אז תגיד שבגלל זה הוא כל כך אמור, ולכן הקורבן יהיה פסול, אז נלמד, את ים יושב ומחד המענך, אז נצרף ללימוד, בתור צד השווה, את אחד מהפסולים האחרים. או תמה או בעל מום או זר, ונאמר שכמו שיושב, מה יושב שמותר לו לאכול קורבנות, בכל זאת אם הוא יקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול, אז כל שכן, עונן, שאסור לו לאכול קורבנות, אז אם הוא יקריב קורבן, אז ודאי שהקורבן יהיה פסול. אז מה תגיד? מה לי יושב שכן פסול לעדות? אז אני אגיד לך, תמה, בעל מום וזר יוכיחו שהם קשרים לעדות, ובכל זאת הם פוסלים את הקורבן. אז תגיד, כל אחד מהם את החומרה שיש לו, אם תמה שכן מתמה, זר שכן קורבנו, שכן פסולו קבוע, ובעל מום שכן קרב כמקריב, אז אגיד לך, על כל אלה יושב יוכיח שאין בו את כל החומרות האלה, ולמרות זאת הקורבן יהיה פסול. על מה תגיד, הצד השווה שבהם שכן מוזהרים לא להקריב קורבן במצב כזה, אז אני אלמד מזה, שהם מוזהרים ובכל זאת הם, בגלל שהם מוזהרים הקורבן יהיה פסול, אז נלמד מפה גם כן, עונן שגם הוא מוזהר שלא להקריב קורבן בענינות, ואם הוא יקריב הקורבן יהיה פסול.